התקופה האחרונה בארצות הברית מתאפיינת בכיתוב פוליטי וציבורי גוברים, בהתחזקות פוליטיקה של זהויות ביחד עם שיח פופוליסטי, מוקצן ובוי ביטויי שנאה. במתקפה נגד האליטות המסורתיות ונגד מוסדות המייצגים את הסדר הקיים, וגם בקריסת הקונצנזוס הדו-מפלגתי כבסיס לחקיקה ולמדיניות. כל אלה מהווים מצע להתעוררות גלי אנטישמיות מימין ומאמצי דה-לגיטימציה לישראל משמאל, שמאיימים על שני נכסים חיוניים לביטחונה הלאומי של ישראל, מערכת היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית, ועל לכידותה של קהילת יהודי ארצות הברית ומערכת היחסים שלה עם ישראל. שלום לשחר אילם, עמית מחקר במכון.
שלום, שלום.
רבים טוענים שמערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית נמצאת כיום בשיאה תחת ממשל טראמפ וממשלת נתניהו. האם יש סיבה לדאגה?
אז התשובה בקצרה היא כן, ויש בהחלט סיבה לדאגה, ואני אנסה להסביר מדוע. בראייה ארוכת טווח, מערכת היחסים בין המדינות לא מתבססת רק על הקשר שבין המנהיגים וסביבתם הקרובה. הבסיס העיקרי של היחסים הוא תמיכה ציבורית ופוליטית רחבה. הביטוי הכי מובהק לכך לאורך השנים הוא הקונצנזוס הדו-מפלגתי, הבי-פרטיזני, ביחס לישראל, מצד הרפובליקנים ודמוקרטים כאחד. הכיתוב הפוליטי החריף בארצות הברית, בתקופה האחרונה, הופך בהדרגה ולראשונה, גם את סוגיית ישראל לסוגיה שנמצאת במגרש ההתגוששות הציבורית והפוליטית. זה אמנם תוצר של תהליכים פנימיים בארצות הברית, אבל הבחירה של ממשלת ישראל בשנים האחרונות, ושל העומד בראשה לצאת כנגד הממשל הקודם של אובמה בזמנו, במספר סוגיות מפתח, ומנגד בשנתיים האחרונות להתייצב שכם אל שכם לצד הממשל של הנשיא טראמפ, משחקת גם היא לידי הקהלים שעוינים את ישראל בארצות הברית. מעבר לכך, יש מספר מגמות עומק נוספות בארצות הברית שאני אזכיר, למשל, השינויים הדמוגרפיים שבמסגרתם מתרחבים מאוד המיעוטים הלא לבנים, האמריקאים ממוצא היספני ואסיאתי והאפרו-אמריקאים, וההתרחבות הזאת מביאה לכך שבסיס התמיכה המסורתי המוצק בישראל קטן בהדרגה. מתחזקים גם קהלי מיעוטים וציבורים ליברליים פרוגרסיביים שלא מזדהים בהכרח עם ישראל, ולעיתים אפילו עוינים אותה. סקרי דעת קהל שונים שערכו המכונים גלופ ופיו בחודשים האחרונים, מצביעים על פער הולך וגדל בין שיעורי תמיכה בישראל בקרב ציבור שמרני בארצות הברית, שתומך את המפלגה הרפובליקנית, שיעורי התמיכה האלה נשארים מאוד מאוד גבוהים. לעומת זאת, שיעורי התמיכה בקרב ציבורים ליברליים תומכי המפלגה הדמוקרטית, ירדו לשפל היסטורי. למעשה, בקרב הציבור הליברלי-דמוקרטי בארצות הברית, יש היום שיעורי תמיכה די דומים ביחס לישראל ולפלסטינים, וזאת מגמה שצריכה להטריד אותנו עד מאוד.
בוא נתייחס לסערה שחוללו ציוצים בטוויטר של חברת הקונגרס אילהן עומר, ושל עוד חברה בקונגרס, רשידה טלייב, מוקדם יותר השנה. מדוע בכלל צריך להתרגש מהתבטאויות של כמה חברות קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית שמיוצגת בקונגרס על ידי 235 חברים, שרובם המכריע תומכים מוצהרים של ישראל?
אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי נכון שמדובר בסך הכל בבודדים בקונגרס שיש להם גישה אנטי-ישראלית מובהקת, אבל הכוח וההשפעה שלהם גדולים משמעותית מהמספר, ולדעתי זאת רק סנונית שעלולה לבשר על בו השערה בהמשך. אני אסביר. בדינמיקה המקוטבת הנוכחית של המערכת הפוליטית האמריקאית, לשוליים הקיצוניים יש השפעה רבה יותר. הממסדים המתונים, גם מוסדות המפלגה הגדולות, נחלשים ונמצאים תחת מתקפה. כך הצליח למשל טראמפ להגיע משום מקום לראשות המפלגה הרפובליקנית, כך הצליח ברני סנדרס להגיע משולי המפלגה הדמוקרטית וכמעט לנצח את הילרי קלינטון בהתמודדות האחרונה. ובדינמיקה הזאת, ההנהגה של המפלגה הדמוקרטית כיום לא יכולה לגנות ולהוקיע את מי שנחשבים הסוררים שלה בשוליים, אלא להפך, היא נאלצת לחבק אותם לחיקה, לאפשר להם להתייצב בחזית המאבק נגד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית, וזה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שבסיס התמיכה הציבורית בחברות הקונגרס הללו שהזכרת, טלייב ועומר, הולך ומתרחב, כי מאחוריהן עומדת מעין ברית לא כתובה ולא מוצערת של קבוצות מיעוט או קבוצות מוחלשות, שיש להם זהויות מגוונות ואג'נדות שונות, אבל הן חברו יחד לחזית משותפת של מאבק בטראמפ ובמדיניות שלו בתחומים שונים. התופעה הזאת של מעין ברית מדוקאים מכונה אינטרסקשנליטי או הצטלביות בעברית, והיא גם הפלטפורמה העיקרית בארצות הברית שמקדמת היום את קמפיין הדלגיטימציה לישראל. וכך, מה שהיה עד לאחרונה תופעת שוליים עממית וזניחה, מצליח לאט לאט לייצר אחיזה בזרמים מרכזיים בציבור האמריקני, ולראשונה יש לה גם ביטוי מובהק בקונגרס האמריקאי עצמו.
הזכרת את טראמפ, אי אפשר שלא להתייחס אליו, מה תרומתו לתהליכים המתוארים?
אוקיי, אז הנשיא טראמפ והתנהלותו הם לא המקור לרוב התופעות שתיארתי עד עכשיו. במידה מסוימת הוא היום נייר הלקמוס שמבטא את מגמות העומק הפנימיות בתוך החברה האמריקאית. יש לו חלק בהגברה ובהיעצה שלהן. הוא כמובן נקודת הייחוס העכשווית להקרבות הפוליטיים והציבורים בתוך ארצות הברית, שרובם ניטשים בין התומכים שלו למתנגדים שלו. חוץ מזה, בסגנון הבוטה והישיר שלו, הוא תורם ללא ספק להגברת הכיתוב הפוליטי והציבורי בארצות הברית, ובמידה מסוימת, הסגנון שלו גם מכשיר את שיח השנאה, הבוטה והאלים, שהוא בית גידול לקיצוני מכל הסוגים, וגם לתופעות שמרימות ראש כמו אנטישמיות, שנאת זרים, אסלאמופוביה, וגם שנאת ישראל ואנטי-ציונות.
ועכשיו נתייחס לנכס השני שהזכרנו בדברי ההקדמה, קהילת יהודי אמריקה, יחסים בין ישראל לקהילת היהודים שם. כיצד האווירה הסוערת שתיארת עד כה משפיעה על הקהילה עצמה, והאם המגמות האלה פוגעות במערכת היחסים עם ישראל?
אוקיי, אז לפני שאני מתייחס לשאלה, אני רוצה להזכיר שבארצות הברית חיים היום כ-6 מיליון יהודים, כמובן תלוי איך סופרים ובאיזה יום, הם מהווים בערך כ-2% מכלל האוכלוסייה. מדובר אמנם במיעוט קטן, אבל קהילה שבמובנים רבים היא סיפור הצלחה יוצא דופן, ומידת המעורבות וההשפעה שלה על החברה האמריקאית עולה בהרבה על ההיקף המספרי שלה. הקהילה היהודית היא המיעוט הליברלי ביותר בארצות הברית. רוב מכריע מתוכה, למעלה מ-70%, הם תומכי המפלגה הדמוקרטית, או במילים אחרות, לא בדיוק התומכים הנלווים של הנשיא טראמפ. העמידה ההתענה של טראמפ לצידה של ישראל בשורה של סוגיות חשובות, איראן, הסכסוך עם הפלסטינים, העברת השגרירות לירושלים, ההכרה בריבונות ישראל על הגולן, כל אלה לא שינו עד כה את העמדה הבסיסית של הציבור היהודי הליברלי כלפי טראמפ, כאמור, סך הכל די עוינים אותו, רובם, וההיסטוריה הוכיחה עד כה שמדיניות החוץ ובתוכה גם המדיניות הספציפית כלפי ישראל לא הייתה שיקול משמעותי בבחירות לנשיאות בארצות הברית עבור המצפיע היהודי הממוצע. אבל התקופה האחרונה מציבה מבחנים משמעותיים לקהילה היהודית בארצות הברית, גם ללכידות הפנימית שלה, גם לתפקוד שלה בתוך החברה האמריקאית וגם ליחסים שלה עם ישראל. גל האנטישמיות הנוכחי, הטבח בבית הכנסת בפיטסבורג באוקטובר האחרון שגבה 11 קורבנות והרצח של לורי גילברט קיי בפסח ממש לפני שבועות ספורים בבית הכנסת בסן דייגו, כל אלה ביחד עם התגברות של קמפיין הדלגיטימציה לישראל פוגעים משמעותית בתחושת הביטחון של הקהילה היהודית בארצות הברית שלא מורגלת במציאות כזאת. שאלת התמיכה בישראל הפכה בקהילות רבות יהודיות בארצות הברית לסוגיה שנויה במחלוקת עוד לפני ההתרחשויות האחרונות שתיארתי בתוך ארצות הברית. והאפשרות שיהודי ארצות הברית הליברליים יצטרכו לבחור בין הנאמנות הפוליטית שלהם למפלגה הדמוקרטית לבין הזיקה שלהם לישראל, היא תרחיש מאוד מאוד מסוכן בראייתי. כבר כיום יש יהודים שנקראים בין הערכים הליברליים שלהם לבין התחושה שישראל מתרחקת מהערכים האלו, בעיקר בשלושה תחומים, בתחום של הפלורליזם הדתי או היעדרו בישראל, בתחום של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והמדיניות הישראלית בהקשר הזה, ובנושא זכויות האדם והמיעוטים בישראל.
לסיכום, מה צופן לנו עתיד הקרוב לאור כל זאת? האם יש לנו בישראל יכולת להשפיע על המגמות שעליהן הצבעת? וכיצד נכון שתפעל מדינת ישראל בהקשר הזה?
אוקיי, אז המגמות שהצבעתי עליהן נעות באמת לכיוונים מסוכנים לישראל, אבל אנחנו צריכים להניח שהן לא דטרמיניסטיות ושבטווח הארוך הן ניתנות להשפעה ולשינוי. בכל מקרה, כשמדובר בנכסים כל כך משמעותיים לביטחוננו, אני מזכיר יחסנו עם ארצות הברית ויחסנו עם הקהילה היהודית בארצות הברית, עדיף להיערך לתרחישים גרועים, לנסות למנוע את ההתממשות שלהם כמידת יכולתנו ולקוות להיות מופתעים לטובה. נתחיל בתרחיש ריאלי שמתחיל כבר להתממש. סוגיית התמיכה בישראל היא כבר כיום חלק מהקמפיין לנשיאות 2020 בארצות הברית, גם כחלק מהניסיון של שני הצדדים לרצות את הבייס הפוליטי שלהם, גם כחלק מהניסיון שלהם לנגח את הצד השני, וגם בניסיון מסוים, בעיקר מהצד של טראמפ, להשפיע על הקול היהודי הדמוקרטי במהותו. התרחיש המסוכן הוא שאנחנו נראה תהליך קורביניזציה באמריקה. למה הכוונה? כמו שבבריטניה הצליח ב-2015 ג'רמי קורבין, איש שמאל קיצוני, אנטי-ישראלי, אנטישמי, להיבחר לרשות מפלגת הלייבור ולהיות נכון להיום מועמדה לרשות הממשלה. כך אנחנו יכולים לראות תהליכים דומים גם בתוך המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. גם בתוכה יכולים להתחזק משמעותית זרמים קיצוניים, גם היא יכולה להציב בראשה בסופו של דבר מועמד לנשיאות שהוא לא פרו-ישראלי ואולי אפילו עוין את ישראל. כמובן שמימוש של תרחיש כזה יהיה משירות גם על יחסי ישראל ארצות הברית וגם על הקהילה היהודית בארצות הברית, שתעמוד לראשונה בפני דילמה קשה בבחירה בין הבית האידיאולוגי והפוליטי שלה לבין הזיקה והמחויבות שלה לישראל. אז מה ישראל צריכה ויכולה לעשות לנוכח האיום הזה? קודם כל, דבר ראשון, מקבלי החלטות צריכים לשים את שני הנכסים החיוניים האלה, התמיכה הציבורית והפוליטית הדו-מפלגתית בישראל ומערכת היחסים עם יהדות ארצות הברית, לשים אותם בראש סדר העדיפות וכשיקול מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות. הדבר השני, ההתנהלות שלנו צריכה להיות הרבה יותר רגישה, במיוחד בתקופת הבחירות הקרובה לנשיאות ארצות הברית. אנחנו צריכים עד כמה שניתן לנסות ולהימנע ממעורבות ומגלישה לתוך הפוליטיקה האמריקאית הפנימית. הדבר השלישי, נכון לחזק את ערוצי הקשר עם המפלגה הדמוקרטית ונציגיה, במקביל לקשרים האדוקים שמתקיימים עם המפלגה הרפובליקנית. רביעית, נדרש מאמץ ממוקד ביחד עם התומכים של ישראל בארצות הברית, לחיזוק הדיאלוג ושיתופי הפעולה עם קהלים ליברליים פרוגרסיביים, ועם קהילות מתפתחות חשובות שהזכרתי מקודם בדגש להיספנים ולאפרו-אמריקאים. וחמישית, והדבר האחרון, והחשוב לא פחות, הוא שנדרשת תוכנית לאומית משותפת לישראל ולקהילת יהודי ארצות הברית, לפתח את מערכות היחסים ביניהן, ובדגש ליהודים צעירים ליברליים שזיקתם לישראל ושייכותם לקהילה היהודית נמצאות בירידה מתמדת.
תודה רבה.
תודה.